היום כף בטבת, תפשין פי בית, 817 שנים לפטירתו של הרמב״ם. היום. 817 שנים לפטירת הרמב״ם. הרמב״ם, אנחנו מכירים אותו מהכתבים שלו הרבה, מהתורה הגדולה שלו, אבל גם צריך להכיר את האישיות שלו. אישיות מאוד מיוחדת הייתה לרמב״ם. אני כמובן לא מנסה לתת שום ציון חס וחלילה. אין אף ודורנו מי שיכול לתת בכלל, אבל הרמב״ם מהכתבים שלו ניכר איזה נפש מיוחדת הייתה לו. איזה... הרמב״ם היה איש מעמיק, מעמיק בחוכמה, מעמיק באמת, והוא היה הכי כליל בדברים שאין בהם ממש. היה הכי בעל חוש הומור בדברים של כבוד, בדברים של מחלוקות, דברים... זה לא עניין אותו. העניין של האמת זה מה שעניין אותו. ורואים את זה הרבה מהאיגרות שלו. אני רוצה להגיד לכם כמה נקודות מתוך איגרת שלו אל מר יוסף אבן ג'אבר. כן, הרמב״ם בדור שלו היו עליו הרבה מחלוקות, בעיקר הייתה מחלוקת גדולה מרבני בגדד, מראש הישיבה בבגדד. כמה סיבות, כמה הלכות שהם חלקו עליו, ואני בזהירות אומר שהיו גם מחלוקות לא ענייניות. היו אנשים שחלקו עליו לא ברמה העניינית, אלא קצת משום התפארות ומשום כבוד. יצר הרע תמיד מתלווה לדברים האלה. ומעניין לראות איך הרמב״ם מתייחס למחלוקות האלה. לדוגמה, אחד התלמידים שלו אומר לו, אני אלך ואמחה בהם, אני זה. אומר לו הרמב״ם, אם אתה תלמידי, תעשה מה שאני עושה. שקט. אל תריב עם אף אחד. אל תחזיק במחלוקת. עכשיו יש לו איגרת פה, יפהפייה. הרמב״ם כותב לאדם שלא היה תלמיד חכם. הוא לא היה רב. והוא מדבר איתו ומקרב אותו כל כך יפה ללימוד תורה, שצריך לכתוב לה את האיגרת הזאת עוד פעם, לערוך אותה בעברית של היום, כדי שאנשים יקראו אותה. וכך הוא אומר, הגיע אלינו איגרת הזקן הנכבד היקר, התלמיד בר הלבב, מר יוסף, שמרו צורו בן אבי אל חייר, המכונה בן ג'אבר, והוא זוכר, בעל האיגרת, כותב לרמב״ם על עצמו, שהוא עם הארץ. הוא כותב לרמב״ם, תשמע, אני לא רב, אני לא תלמיד חכם, אני עם הארץ. אבל נתבאר לנו מכתבו שיש לו השתדלות חזקה על תלמוד תורה. הוא מתאמץ ללמוד תורה, אומר הרמב״ם. הוא אומר על עצמו שהוא עם הארץ, אבל אני רואה שהוא מתאמץ ללמוד תורה. ושהוא הרבה מתעסק בפירושנו למשנה. הוא לומד את פירוש הרמב״ם למשנה. למה הוא לומד את פירוש הרמב״ם למשנה? כי הפירוש נכתב בערבית. אבל את הספר משנה תורה, את היד החזקה, הוא לא לומד. למה? כי ספר היד החזקה כתוב בעברית לשון משנה. בעברית הוא לא מבין, כי הוא עם הארץ. הוא לא רב, רבנים מבינים עברית. אז הוא לומד רק פירוש המשנה. אז הוא מרגיש פחיתות. הוא מרגיש חוסר ביטחון עצמי. הוא לא מספיק גדול, אבל הוא פונה לרמב״ם. ושאינו מבין את החיבור שחיברנו, את משנה תורה, את יד החזקה, בגלל שהוא בלשון משנה. וזכר לנו גם כן ששמע מתלמידי חכמים שיש שם בבגדד שתפסו עלינו אותם הדברים שזכרם, הוא ביקש להשיב להם. הוא הביא רשיבה שהרבנים של בגדד חולקים עליי, וביקש שאני אשיב עליהם. וחילה פנינו שנכתוב לו בכתב ידינו כדי לסייעו על הלימוד. הוא ביקש עידוד, שנכתוב לו עידוד על לימוד התורה שלו, ואנחנו עושים כן. עכשיו הרמב״ם פונה לאותו יוסף אבן ג'אבר. תראו מה כותב, הרב הגדול ביותר מאז חתימת התלמוד ועד ימינו, לאדם עם הארץ, כאילו, הכי פשוט, עם הארץ בדרגה של הרבנים. תחילת מה שאתה צריך לדע, השם יתמיד עוזך ויוסיף בהצלחתך, שאינך עם הארץ. דבר שאומר לו הרמב״ם, אתה צריך לדעת שאתה לא עם הארץ. כי מה זה עם הארץ? עם הארץ זה מי ששונא חכמים, מי ששונא חוכמה. אתה לא. אלא תלמידינו ואהובנו אתה. הייתי מוכן לתת את כל החיים שלי שהרמב״ם יכתוב לי רק את השורה הזאת. תלמידינו ואהובנו אתה. כן, הוא כתב לאחד שלא לא יודע לקרוא את פירוש הרמב״ם, רק פירוש למשנה. כן, מה, מי לא היה נותן את כל החיים שלו? הרמב״ם יכתוב לו כזה דבר. כן, וכל מי שמבקש להידבק בתלמוד תורה, אפילו הבין פסוק אחד או הלכה אחת, ואין הפרש אם הוא הבין אותו את העניין מלשון הקודש או מלשון ערבי או מלשון ארמי. מי שהבין משהו, לא משנה באיזה שפה הוא למד את זה מהתורה. בצרפתית, בארמית, בערבית, בעיראק, זה לא משנה. הכוונה היא הבנת העניינים, בכל לשון שיהיה. כי קריאת שמע מותרת בכל לשון, וכל שכן הפירושים והחיבורים. כל מי שמבקש להידבק בתלמוד תורה הוא אהובנו, ידידנו, מה זה משנה, מה הוא הבין? פסוק אחד הוא הבין. פסוק אחד זה הכל. תראו, היום למדנו איזה יופי, פרשנות של פסוק על אור החיים הקדוש. זה כל העולם זה שווה, כל חלל העולם זה שווה. זה עם הארץ, זה אפשר, אפשר שתקרא לעצמך עם הארץ, ככה הוא אומר לו. והעיקר הוא שתעסוק בלימוד. זה העיקר, מי שלומד, עוסק בלימוד, יום אחר יום, כל מה שהוא יכול. וכל מי שמניח הלימוד, אם לא למד מעולם דבר נאמר בו כדבר השם בזה, אם הוא לא למד בחיים שלו. וכל מי שמתעצל מן התוספת, זה היינו אדם שכן למד, אבל לא רוצה להמשיך ללמוד, לא רוצה להוסיף, אפילו היה חכם גדול, הוא מבטל מצוות עשה של תלמוד תורה שהיא כנגד הכל. אז יש דבר מעניין, יבוא חכם, יודע את כל התורה, ולא רוצה ללמוד. יום ראשון הוא לא לומד, בטל את התורה. ויש אחד, לא למד תורה. יום ראשון, התאמץ להבין פסוק אחד קטן, שאותו חכם גדול לומד אותו דרך אגב, באותו יום זה שלמד את הפסוק, הוא נחשב עוסק בתורה, והחכם שיודע את כל התורה ולא למד התורה אותו יום, נחשב מבטל תורה. כי הולכים לפי הרגע הזה, לפי השעה הזאת של לימוד התורה. ובכלל אומר לך, שלא תבזה עצמך. אל תמעיט מערך עצמך, אומר לו הרמב״ם. ואל תתייאש מן השלמות. אל תגיד, אני כבר אדם מבוגר, לא למדתי מה אני. גדולי החכמים התחילו הלימוד והם גדולים בשנים. והיה מהם מה שהיה. יש לנו חכמים גדולים. שהתחילו בגיל 40, רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40, והיה ממנו מה שהיה. רבי עקיבא הפך להיות גדול חכמי תורה שבעל פה. זה לא משנה גם גיל, אל תתייאש מן השלמות.
אתה הולך את זה בפרשה שאתה בא על משה, כשמשה מקבל נבואה.
בגיל 80. משה רבנו מתחיל נבואה בגיל 80, כן. גדוליה, כן. וראוי לך גם כן שתלמד זה השיעור מלשון הקודש שחיברנו בו החיבור, כי הוא קל להבין וקרוב להתלמד מאוד. אומר לו הרמב״ם, תשמע, גם אתה עכשיו מתייאש. אתה אומר, אני יכול לקרוא רק בערבית, כי זה מה שאני מבין. תתחיל להתאמץ על עברית, תתחיל להתאמץ, תתחיל ללמוד החיבור שלנו, הלכה אחרי הלכה, עד שתבין. איך לומדים שפה? מילה ועוד מילה ועוד מילה. אז אל תתייאש כבר מעכשיו, תגיד, אני לא מגיע לחיבור הגדול שלך בגלל שאני לא יודע עברית. תתחיל. מה שתבין, תבין. תהיה, כי הוא קל להבין, קל להבין את המשנה תורה וקרוב להתלמד. כן מאוד. ואחר שתתחנך בו בספר אחד, תבין את כל החיבור כולו. אחר שתבין ספר אחד, תוכל להבין כמה את כל שאר החיבורים כי תדע את השפה. ואיני רוצה בשום פנים להוציאו ללשון ערבי, כי נעימותיו יפסדו. אומר לו הרמב״ם, אל תקווה שאני אתרגם את הספר בעברית לערבית, כי אני אפסיד את כל היופי שבו. פה רואים דבר מעניין, שהרמב״ם מתייחס לעברית שלו כשפה יפה. הוא היה מודע לזה שהוא כתב עברית מאוד יפה. עד היום אנחנו יודעים, אף אחד לא כותב כמו הרמב״ם. עגנון, זכרונו לברכה, אמר, אני הולך בלשון הרמב״ם, לשון משנה ולשון הרמב״ם, כי אני רוצה חיקוי של לשון הרמב״ם. הרמב״ם יש לו שפה מיוחדת בעברית, גם הערבית שלו יוצאת מן הכלל, כן? אבל העיקר שלו זה העברית. ועל כל פנים, אחינו אתה, השם יסייע אותך ויחונך השלמות האמיתית, ויקבץ לך הצלחת שני עולמות. השם יעזור לך שתצליח בקניית העולם הזה והעולם הבא. אחרי זה הרמב״ם מדבר איתו על כל מיני סוגיות שנחלקו עליו כל מיני רבנים, אבל אין לנו זמן להתעסק בכל המחלוקות. אני אגיד אולי נקודה אחת מהן. הרבנים בבגדד חלקו על הרמב״ם בכמה נושאים. לדוגמה, הם חלקו עליו, הרמב״ם אמר שהמילה נצטווינו בה על ידי משה רבנו, לא על ידי אברהם אבינו. כך אומר הרמב״ם. אמרו הרבנים בבגדד, מה, איזה מין דבר זה? הלא התורה אומרת בפירוש, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הימול, הימול, יליד ביתך, כל הזרע שלך צריכים להיכנס בברית מילה. י"ג בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם. הרמב״ם גם ציטט את זה בהלכות מילה. דהיינו, 13 פעמים יש את המילה ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם. אז איך אתה הרמב״ם אומר שזה משה רבנו? עונה לו הרמב״ם, מי שאמר לך כזה דבר, שכלות גדולה. וראיה עליו שלא ידע דבר מעיקרי הדת. ומאמרנו הוא האמת שאין בו ספק. למה? יש תרי"ג מצוות שנאמרו למשה מסיני. אחד מתרי"ג מצוות זה ברית המילה. עכשיו, זה נכון שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם?
התורה של משה
קטן. ממי?
משה רבנו
כתב מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם. אם משה רבנו לא היה כותב מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אנחנו מנין לנו מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם. לא היינו יודעים. אברהם אבינו לא כתב את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז יוצא שעצם החיוב שלנו זה מתורת משה. זה בגלל, ולא מהסיפור הקדום, הרמב״ם נזהר מאוד אומר, לא מהסיפורים הקדומים. כי יש אומרים, ברית מילה זה עניין תרבותי. כן? זה פעם, כל התרבות של פעם היו, לא בגלל התרבות של פעם אנחנו עושים את זה, היו הרבה תרבויות של פעם. היו רוקדים טרנטולה, אז מה, אנחנו גם לרקוד טרנטולה? לא. לא מה שעשו פעם מעניין אותנו, אלא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו בתורה. כן, אחרי זה אומר לו הרמב״ם, לקראת סוף האיגרת, שזה הדברים היותר חשובים לנו כבני אדם. אבל מה שזכרת מאהבתנו וההוספה בה, אומר, כמה שאתה אומר שאתה אוהב אותנו ואתה משוגע עלינו וההוספה בה, כן? כן, איזה אהבה, אתה אוהב אותנו. יש לך בזה שכר גדול. למה? כי למה אתה אוהב אותי? הוא לא ראה את הרמב״ם אף פעם. הוא לא ראה שהרמב״ם יפה, חתיך, סלב או זה. הוא רואה את הכתבים של הרמב״ם, הוא אוהב את התורה של הרמב״ם. אז הוא אומר לו, יש לך בזה שכר גדול, לפי שיהיה אהבה לשם שמיים. והיא נמשכת, אחר מה שראית מדברנו בתורה, בגלל זה אתה אוהב אותנו. שהיא, אצל השם מתעלה, היא עיקר האהבה, כן? שאתה אוהב את התורה. כשאתה אומר, אני אוהב את הרמב״ם, אני אוהב את הרמב״ם. אני לא יודע איך הוא נראה בכלל. אין לי אפילו, זה לא דמות ולא דמות הגוף, לא יודע.
אבל הוא אשתר של...
כן, אבל לא אפשר לדעת אם זה זה, זה ציור מאוחר. לא יודע, זה לא כל כך נראה הרמב״ם, זה גם לא לבוש מערבי, זה לבוש של אימפריה העותמאנית יותר. כן. אז למה אני אוהב את הרמב״ם? מה אני אומר שאני אוהב את הרמב״ם? אני אוהב את התורה שלו, אז זה אהבה לשם שמיים, כן? וכן חייבים אנו לאהוב את השם בכל לב ובכל נפש. ומחוזק אהבתו ראוי לנו לאהוב מצוותיו. עכשיו הסיום של האיגרת. ואומנם, מה שהגיע לנו, דהיינו, מה שנודע לנו, ואפשר שיהיה אמת ושלא יהיה אמת, שיש שם בבגדד מי שמדבר עלינו רעות, והוא מבקש להתכבד בקלוני, כן, יש שם איזה רב שכל פעם פותח את הדרשה, אומר, הרמב״ם אומר ככה, והוא טועה. הוא מתכבד בקלוני, הוא מנסה להוכיח שאני טועה. אומר לו הרמב״ם שהוא גם יצא משיטת הראוי בחיברון, הוא יצא מהדרך ארץ שראוי לנהוג בחיבור. יש לך ספר, תדון עליו עניינית, והוא לא דן בנו עניינית. ושמענו שאתה, רבי יוסף, כן, מחית בידם קצת מחוי והתקוממת מזה קצת התקוממות. שמעתי שאתה עושה שם הפגנות. בשביל הכבוד שלי, אל תעשה דבר מזה. אנחנו מוחלים לכל מי שיעשה זה בשביל שכלותו. כל מי שטיפש ועושה ומתכבד בקלוננו, אנחנו מוחלים לו, אומר רמב״ם, אל תמחה בכבודי. וכל שכן מי שיש לו בזה תועלת, מי שמנסה להרוויח מזה. מה הוא מנסה להרוויח? יש מה שנקרא תרבות הגינוי. אתה לא יכול להראות כמה אתה טוב, אז אתה מבטל אחרים. זה מחוסר ביטחון עצמי, כן? הפסילה של האחרים. אז הוא אומר, רמב״ם, יכול להיות שזה עושה לו תועלת, שהוא פוסל אותי, זה מראה כאילו שווה כוחות איתי. הוא אומר, אני לא שווה. אומר לו הרמב״ם, לא יזיק לנו. זה לא מזיק לי. וקופין על מידת סדום. זה נהנה וזה לא חסר. זה חוש הומור מדהים של הרמב״ם. הוא אומר, תשמע, אם אני אגיד לך למחות בו, זה להיות מידת סדום. למה? מה זה מידת סדום? כשזה נהנה וזה לא חסר. הוא נהנה שהוא יורד עליי, נכון? ואני לא חסר מזה שום דבר. תן לו שיהנה, עזוב אותו. מדהים, איזה מחילה, איזה קלות. וכל שכן שההנאה בזה לנו כולנו. לזה הוא אומר בשביל מה שיועילנו בעיני הישבים לפניו מן השלמות, ושהוא חכם, ושהוא תופס על מי שיחשב או שבני אדם מסמכים עליו, וכל שכן אם הייתה התפיסה בחוכמה ובדל. וזה כולו מועיל למי שעושהו בעולם הזה. ויועילנו, אנחנו גם כן בעולם הזה ובעולם הבא. ואומנם העולם הבא מבואר, והעולם הזה מפני שכל מי שמבקש להעלים מה שגילהו השם, אומנם מוסיף לו גילוי. אני אגיד לכם את זה בעברית שלנו. אומר הרבב, נשמע, כל שכן שזה מועיל באמת. למה זה מועיל? דבר אחד זה מועיל לו, כי הוא מתכבד בקלוני, הוא קצת מתרומם, כן? על ידי זה. ויחשבו עליו שהוא ברמה גבוהה. אבל זה גם מועיל לי. בעולם הבא זה מועיל לי, כי אני לא אכפת לי שמבזים אותי. זה יועיל לי לעולם הבא. אבל גם בעולם הזה, אתה יודע למה אומר לו הרמב״ם? כי אין פרסום שלילי. זה שהוא יורד עליי, אז אנשים אומרים, טוב, מעניין מה רמב״ם אומר.
כבר אז הבינו
את זה. כבר אז הבינו. אבל תראו איך הוא אומר את זה במילים אחרות. והעולם הזה, מפני שכל מי שמבקש להעלים מה שגילה הוא השם, אומנם מוסיף לו גילוי. כן? הוא רוצה להגיד דברים שלא נכונים. אבל מה הוא גורם? הוא מפרסם אותי. סתם אנשים באים בבגדד, לא מבינים הרבה. אומר, הרמב״ם אומר ככה. הוא אומר, מעניין מי זה הרמב״ם הזה? כל הזמן מדברים נגדו. בוא נפתח לרמה מה הוא אומר. אז הוא מוסיף לי, אנשים מוסיף לי קוראים. כן? ויותר מכל זה שאתה מביא על עצמך מריבות ורעות. שמה אתה נכנס למריבות, אתה מושך, אם הרמב״ם היום היה חי, הוא היה אומר, אתה מושך אנרגיות שליליות. שמה אתה צריך את כל המריבות והרעות האלה? אל תמחה על כבודי. אין בזה צורך. ואנחנו לא נבקש סיוע מאדם, אני לא בקש עזרה מאף אדם. ונניח כל אדם עם מה שרצה לעצמו. כל אחד מה שרוצה שיקח לעצמו, והשם יתעלה, יעזור אותך על רצונו, וישים כל מאמרנו ומעשינו לשמו, ושלומך ירבה, ושלום כל הזקנים והחכמים, יברכיהם אלוהינו. זה הדרך של תלמידי הרמב״ם. תלמידי הרמב״ם לא עושים מריבות גם בשביל הרב שלהם. רק בשביל האמת. אתה רוצה לברר היבט? תהיה חד, תהיה חריף. אם זה בשביל כבוד, עזוב, תעגל פינות. זה הרמב״ם. פעם אמרו על מישהו, אני לא אזכיר את שמו, ונפטר, אמרו, זה רמב״מיסט אמיתי. אמרתי, זה לא רמב״מיסט. זה מנסה לקחת את המוח של הרמב״ם. כי הרמב״ם היה אישיות. לא רק איש של חוכמה, היה אישיות. אמרתי, אם כבר אפשר לדבר על מי הוא הרמב״ם באותו דור, היה עוד אחד שגר באותה שכונה. הרב יוסף קפח. זה הרמב״ם. למה? חוכמה של הרמב״ם ואישיות של הרמב״ם. אישיות לא רב עם אנשים בשביל הכבוד שלו. זה מזכיר לסיפור על הרב קוק עליו השלום. הרב קוק בא אליו איזה אדם אחד, היה צריך שהרב קוק יחתום לו. אותו אדם היה מטופל בבנות והייתה לו בת חולה, והיה צריך להוציא אותה לרפואה בחוץ לארץ. וכדי שיוכל לאסוף כסף מכל מיני ועדים, אמרו לו אם תביא חתימה של הרב קוק. כי רק בו אנחנו מכירים, כי הוא היה הרב הראשי. בסדר, הרב קוק יחתום לו, מה הבעיה? אותו אדם היה מתפרנס מהדבקת מודעות נגד הרב קוק. הוא היה מדביק פשקבילים נגד הרב קוק. אז הוא היה מהקיצונים, שונא הרב קוק. עכשיו תלמידי הרב קוק ראו את אותו אדם, אמרו, מה נכניס אותו לבית של הרב קוק? בשום פנים ואופן, ניסו להפריע לו להיכנס. אבל זה מסכן, הבת שלו, הרב קוק, ראה, יש מאומה, אמר, מה קרה? אמרו, לא, הוא רוצה להיכנס. בוא, תיכנס. מה צריך? הוא אומר לו, הרב, נחילה זה, צריך חתימה של הרב, הבת שלו חולה. הרב קוק כתב לו המלצה. מה כתב לו המלצה? האיש פלוני שנהנה מיגיע כפו. מה יגיע כפו? לא בגלל מה עודק את הרב קוק. כן, אבל הרב קוק אומר, מה עכשיו? עכשיו הבת שלו חולה, מה זה משנה? עכשיו, שיהיה לה רפואה עוד אחת מישראל. זה דרך של הרמב״ם. צריך לזכור שזה האישיות שלו, זה מאוד חשוב להדגיש. לא להיות רק חריף בשכל, בהבנה, להיות גם באישיות כזאת מפויסת. זכותו וזכותו יגנו בעדינו, אמן. לפיכך ירבה לנו דבר המצוות, שנאמר, אדוני חמד, מה עשית כה? ירדיל, טוב.